נזכיר, אנחנו במאמרי אדמו"ר הזקן על ענייני שבת, והתחלנו אחרי החגים, והיסוד הראשון שנכנסנו אליו הוא המושג של שביתת הקדוש ברוך הוא בשבת. נכון? זוכרים? אתמול פשוט עשינו הפסקה לרגע אחד של שמח תשמח, אז אני חוזר שנייה למקום שהיינו. היסוד הראשון הוא שביתת הקדוש ברוך הוא בשבת. הקושי הגדול הוא ממה שובת הקדוש ברוך הוא בשבת. הרי הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אז שביתתו של הקדוש ברוך הוא בשבת היא חלילה הפסקת ההתהוות, ולא יכול להיות שיש הפסקת ההתהוות. הנס הגדול ביותר הוא ההתהוות. זוכרים שבמקום מסוים התניא אומר שכל מה שאנחנו מדברים על קריאת ים סוף זה לא כדי לתאר נס גדול, אלא כדי לתאר נס קטן. מהי קריאת ים סוף? סך הכל היא שינוי המציאות. קריאת ים סוף, המים עומדים, אבנים גם עומדים, אלא מה הטבע לא הכיר שעד היום מים עומדים. בסדר, עכשיו מים עומדים, זה דבר גדול, אבל כשאתה נושם עכשיו זה חידוש הבריאה. זהו, תחדש פני אדמה. זה לא שבמקום מים אז שלא עומדים הם עומדים. עכשיו יש התחדשות של הבריאה ממש. בכל אופן, אז החידוש שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, פירושו שאין לרגע אחד קיום לעולם ללא החידוש. אם כן, מה זה שביתת הקדוש ברוך הוא? ממה הוא שובת? תשובת האדמור הזקן זה שהקדוש ברוך הוא שובת מעשייה. זה כתוב מפורש בפסוק: כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. כי ששת ימים עשה, זאת אומרת במשך ששת הימים הכל מתלבש בבחינת עשייה ודיבור. בעשרה מאמרות נברא העולם ויעש אלוקים, ובשבת יש הפסקה, שביתה מרמת ההתלבשות בעשייה ובדיבור. לכן אנחנו מצווים בלא תעשה כל מלאכה, וגם מצווים בשלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. אלה המצוות שאנחנו מצווים בהן, והכל חוזר אל המקור ואל השורש, שזה העשייה בחינת המחשבה. העשייה של בחינת המחשבה היא עומק העשייה. לא שהקדוש ברוך הוא לא עושה, רק שהוא עושה בחינת מחשבה. ובשבת, כמו כניסה לחדר המנהל, אנחנו נכנסים רגע לחשיבה עצמה, ואצל הקודש ברוך הוא, פה השינוי בין המשל לממשל, אין גם תהליך בין המחשבה למעשה. כולם בחוכמה עשית. אצלי יש מהלך בין המחשבה למעשה, אבל הקודש ברוך הוא עושה גם במחשבה. ואז וינפש, זה גילוי הנפש. זה גילוי העצמות של שביתת הקדוש ברוך הוא לבריאות, של שביתת הקודש ברוך הוא ביום השבת. עד כאן החלק הזה. כלומר, לנפש, שהיא מקבילה לאצילות, יש שלושה לבושים: שם הבריאה, יצירה ועשייה, שם המחשבה, הדיבור והמעשה. המחשבה, הדיבור והמעשה הם שלוש מדיות. נכון, בדיוק. בסדר, הם שלושת הלבושים. המחשבה היא באותיות המחשבה שלי בפנים, הדיבור הוא כשיש איזשהו זולת, זה כבר קצת חיצוני ממני, והעשייה כבר לא צריכה אותי. טוב, כך אצל הקודש ברוך הוא כביכול. העשייה שלו כביכול כבר לא צריך אותו. זאת הטעות שלנו, כי זה יש מיש ולא יש מאין. הדיבור זה הדבר השם. הבריאה זה כבר עולם הנשמות. בסדר? ומעל זה, זה האני עצמו. זה הנפש עצמה. ובאותו מאמר בירר אדמור הזקן שהמושג נשמה יתרה של שבת, מה זה נשמה יתרה? נשמה יתרה נתן לו הקדוש ברוך הוא לאדם בערב שבת ונוטלה ממנו במוצאי שבת. מה זה נשמה יתרה? נשמה יתרה, עולם הנשמות הוא מה שנקרא עולם הבריאה. נשמה יתרה פירושו החיבור עם עולם הבריאה, כיוון שכל עניין השבת זה המחשבה, כיוון שכל עניין השבת זה שביתה מעולם העשייה, מההתלבשות בעשייה. אז הכל 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 בחינת המחשבה. אז המשמעויות של זה אצל האדם ברורות לחלוטין. כלומר, גם באדם יש את הלבושים האלה, את העולמות האלה של מעשה, דיבור ומחשבה. וגם האדם יכול להיגרר, מה זה גם? והאדם יכול להיגרר מהעשייה אל המקום שבו הוא בעצם לא חוזר אף פעם למכור הדברים ולשורשם של הדברים. ובמובן הזה השבת היא השורש שמחזיר את הכל לעולם המחשבה שלו, לעולם הבריאה, לעולם הנשמות. נשמה יתרה שניתנה בשבת. סיימות. כל זה מסביר את השבת כשונה מימי השבוע, כאחרת מהותית, כמהותית שונה. קדוש ברוך הוא שובת, אבל זה מחייב אותנו לעבור לקומה הבאה. הקומה הבאה זה שאם הקדוש ברוך הוא שובת מהעשייה, אז אנחנו צריכים להתחיל לאט לאט להפנים מה באמת מתרחש בעולם כשהקדוש ברוך הוא שובת מהעשייה. כלומר, העולם המעשי שאנחנו מכירים אותו, העולם המעשי שאנחנו מכירים אותו, צריך לתפוס, הוא בעצם חודל מלהתקיים. כלומר, צריך להיכנס טוב לאט לאט למושג הזה, שמה שנראה לעינינו יש ומציאות, בעצם חדל עכשיו. היום הוא לא נכון, היום הוא לא קיים. והקדוש ברוך הוא שובט. ואז הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כנראה בשבת הזאת, וזה השלב הבא, זה המאמר שאנחנו נכנסנו אליו עכשיו, הוא המאמר הארוך בענייני השבת. לזה שיש קשר בין כל ימי השבוע לבין השבת. כמו עד עכשיו דיברנו על השבת כבריאה אחרת, כמציאות אחרת, לא נברא בעולם העשייה כלום, נברא בעולם הבריאה. עכשיו, האדם ששייך לימי החול ויש לו לשבת מוצאי שבת, איך הערת השבת הזאת קשורה לכל השבוע שלו? זאת הסוגיה שאליה אנחנו רוצים להיכנס עכשיו. הבנתי שבשבת אני עולה לעולם שבו אני מפנים שהעשייה שלי של כל הזמן היא איזו ריצה, והיא יכולה להיות ריצה לעמוק שהוא לא נכון, אז בשבת אני עולה לעולם השורשים של הכל. איך זה משפיע ביום שני בשעה שלוש? איך זה משפיע בתוך המציאות שלי? האם השבת יכולה לייצר מציאות שכל השבוע הוא מושג כזה? שבת, אגב, בעברית זה גם סאטרדי, זה גם יום השבת, וזה גם כל השבוע. השבת היא שבעת הימים. והמושג שבת הוא בעצם, זה השלב שאליו אנחנו נכנסים עכשיו, הערתו מתרחשת במשך כל השבוע כולה. הבסיס שעליו בונה אדמור הזקן את הדברים הוא הנחת היסוד של הרמב"ן, שקובע שזכור את יום השבת לקדשו איננה בשבת, כפי שאנחנו רגילים להבין על פי חז"ל ועל פי ההלכה, אבל זה המדרש שרש"י מביא, שזכור את יום השבת לקדשו פירושו זכור את יום השבת איך? על ידי קידוש. זכור את יום השבת על ידי שתקדש את השבת בשבת. הרמב"ן טוען בצדק שלעולם המושג זכירה לא מדבר בזמן ההתרחשות, אלא הפוך, שלא בזמן ההתרחשות. אני זוכר משהו שלא בזמן שבו הוא מתרחש. אני זוכר את מעשה המלאק לא בזמן של המלחמה של המלאק. זאת לא חוכמה. אני זוכר את בריאת העולם לא בזמן. אני זוכר את מעשה מרים לא בזמן מעשה מרים. אם כן, מתי אני זוכר את יום השבת לקדשו? רמב"ן אמר, אתה זוכר את יום השבת לקדשו כל השבוע כולו. כל השבוע אתה מצווה בזכירת יום השבת. המשמעויות ההלכתיות מוכרות. אדם רואה דבר יפה, קונה לשבת, עוסק בשבת. הרמב"ן מרחיב את זה להרבה יותר מזה. על פי הרמב"ן, כל ימי השבוע הם בעצם הביטוי של שבת. לכן אנחנו לא קוראים לימי השבוע בשמות, אלא בימים, במספרים. ראשון, שני, שלישי, ולא סנדי, מנדי. ואנחנו כל הזמן בעצם מקיימים מצוות זכור את יום השבת לקדשו. וכשנעמיק במושג הזה, אנחנו נבין שאנחנו הולכים פה לנקודה אדירה. אם נקלוט על מה אנחנו מדברים, האדם חי שבת. כלומר, זכור את יום השבת לקדשו, בשונה מכל זכירה אחרת, זה כל החיים. זכור את יום השבת לקדשו, פירושו, זכור כל הזמן את יום השבת. ותקדש כל הזמן את יום השבת על ידי זה שהכל בעצם עולה לבחינת השבת. זו בחינה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם אנחנו חיים בה. כשאנחנו מדברים שוב בשפה שלנו, בחידוש העברי, שהשפות שבאות ממנו אגב גם כן חיו ככה מבחינת שמות הימים, של הימים אין שמות אלא מספרים, אנחנו חידשנו חידוש פילוסופי אדיר בעולם. יש יום אחד שיש לו שם מהותי, שבת, הוא לא נקרא היום השביעי, הוא נקרא שבת. זכור את יום השביעי לא לעשות בו מלאכה ולעשות אותו שבת, אבל היום הזה הוא היום שיש לו שם משמעותי, וכל השאר הם סולמות שהולכים אליו. עכשיו, כדי לקלוט את זה אני צריך להבין שבכל יום יש הערה של שבת, והשבת באה לקחת אותי למה שהוא שקוראים לו בכתבי הארי עליות העולמות. עליות העולמות. עליות העולמות אומר, אתה יכול לחיות בעולם הזה, ויש אפשרות להעלות עולמות. זה מושג שאותו רוצה לברר האדמור הזקן בתחילת המאמר שלנו, אנחנו בתחילת הבירור של המושג הזה, כדי לחזור שוב לנקודה שאנחנו מנסים לקבוע עכשיו. אם אנחנו קולטים שזכור את יום השבת לקדשו פירושו, שהבסיס של חיי האדם זה קדושת הזמן. אני אגיד את זה במילים שאינם שלנו במאמר פה. דיברנו על זה בהקשרים אחרים, בפעמים אחרות לגמרי. העולם המודרני, ולעניות דעתי חטאינו הגדול גם בעולם הדתי המודרני שלנו, עוסק די בהבנה או בכעס או בהבנה, אבל עוסק הרבה בקדושת המקום. הוא מקבל את זה, הוא מבין את זה, הוא מסכים עם זה, הוא לא מסכים עם זה, אבל סך הכל הוא מקבל את זה. קדושת המקום יכולה להיות מי שמבין את קדושת ירושלים וקדושת ארץ ישראל, וקדושת המקום יכולה להיות קדושת הרספקט שלי לקבר של סבא, בלי המושגים העמוקים של קדושת מקום. כבוד. האדם המודרני לא מכבד את הזמן. לא מקדש. לא מכבד. הונר. רספק. לא מכבד את הזמן. הוא מזלזל בזמן. כשהוא רוצה לכבד את הזמן, הוא נותן לזמן משמעות אלוקית של כסף. ואם טיים איז מאמי, אז הזמן הוא באמת בעל ערך. הזמן הוא משהו שצריך להעביר אותו. לבלות אותו.
מבלי?
מבלי. לבלות זה מבלי, ודאי לי. ברור. לאן יוצאים לבלות? יש לי X זמן, אני אומר את זה הרבה יותר קיצוני, הזמן הוא האויב של האדם המודרני.
הזמן זה הגורם שהאדם לא יכול לשלוט בו.
ולכן הוא מפחיד אותו.
ולכן הוא מפחיד בו, והוא עושה לו כמו מה שאמרת. אבל זה בגלל שהוא לא יכול לשלוט בו. אם הוא היה יכול לשלוט בו, אז הוא היה שם אותו בקופסות שימורים.
בדיוק, תלת לו. כלומר, האדם מפחד ממשהו שהוא לא יכול לשלוט בו, והזמן, אנחנו גמרנו את קהלת על תחת השמש, והשמש ותחת השמש, וצריך לקלוט. דיברנו אתמול על בריאת המאורות, אתמול ושלשום. המאורה והמאורות. הזמן, שהוא הנושא שלנו, קדושת הזמן, קדושת השבת. קדושת השבת שמגיעה בבריאה 2000 שנה לפני שמזכירים בכלל שיש מקום מסוים שאליו צריך ללכת. רק בפרשת לך לך יגיד הקדוש ברוך הוא לאברהם שיש מקום מסוים, יעד שאליו הוא צריך להגיע, פיזי במובן של דבר, thing. 2000 שנה לפני כן
גן עדן, זה לא?
וישם שם את האדם אשר יצא. האדם לא הלך אל גן עדן. האדם, אברהם אבינו, מצווה ללכת מחרן לארץ ישראל.
אבל עצם העניין שהאדם
מוצב בגן עדן, כל העולם הוא קודש.
עצם העניין שהוא מורחק מגן עדן, אז זה לא שהוא מקדש את המקום ההוא.
לא מקדש את המקום ההוא, הוא מורחק מהדבר שאפשר לו את החיבור. אבל הבנת המקום, הבנת המקום היא תוצר, היא תוצר של הבנת הזמן. הבנת המקום היא תוצר צריך לקלוט את זה. קדושת הזמן היא הבסיס של כל הדברים כולם, ולעניות דעתי אנחנו באמת, באמת אני חושב, חוטאים בחטא הזה מאוד. גם ב... אני אומר את זה כישראלי. חשוב לנו מאוד להעביר את קדושת המקום. אנחנו מוכנים אפילו להיות צ'ילבה עם שומעי דברים, אם אנחנו לא מתחברים איתם על סוגיית קדושת המקום. ואני לא בטוח שאני עצמי מודע מספיק לזה שקדושת הזמן זה עצם החיים. כלומר, אין חיים ללא קדושת הזמן. נקודה מאוד 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 יסודית.
הדבר הראשון שקודש
הוא הזמן.
זה הזמן.
זה הנקודה. הבורא קידש את הזמן. והוא נתן לנו את האחריות לשמור על רעיון קדושת הזמן. בסוף זה אותו דבר, אבל במציאות האנושית, אני מדבר מהמקום המאוד מאוד מאוד אנושי, בכלל לא מהמקום הגדול, מהמקום האנושי שלי. מקום זה thing, זה דבר שאני יכול להחזיק, ולכן אני תופס, ולכן אני שולט בו. וזמן זה דבר שאני לא שולט בו, הוא שולט בי. תחושתי שאני שולט במקום, זה לא נכון, זו טעות, אני לא שולט במקום. אבל אני שולט במקום כי אני יכול להיות פה, ואם אני רוצה אני אהיה באוסטרליה. זה לוקח מטוס, ואני שולט בכל מקום. ועכשיו אני אקח מטוס וטוס לירח. כמה משלמים היום בזה כדי להגיע לירח? זה היום הספורט החדש.
20
מיליון דולר. 20 מיליון דולר. אני אשקיע, אדם אשקיע בספורט לא כי הוא מטורף, כי הוא מבטא ברמת קיצון את מה שאני רוצה. מגיניס זה לא שטויות. זה מה אני רוצה, רק ברמת קיצון. יכול להיות שאם לי היו 20 מיליון דולר לא הייתי עושה את זה, אבל זה לא אומר שזה לא... ברמת קיצון זה זה. לא ראיתי אדם שהשקיע 20 מיליון דולר כדי לדעת לנצל דקה. לכבוש את הירח זה נותן את התחושה של השליטה. על הזמן האדם יודע שהוא לא שולט. ורעיון עליות העולמות בא להגיד, אתה, המילה שולט לא טובה, אבל אתה שולט על הזמן כמו שאתה שולט על המקום. זה גם אותו דבר הפוך, אתה לא שולט על הזמן ולא שולט על המקום, אבל אתה מקדש. בסוף אתה לא שולט, אתה בכלל לא שולט, אתה גם לא אמור לשלוט. תרגע כבר, תפסיק לשלוט כל החיים. אבל אתה יכול לקדש את הזמן כמו שאתה יכול לקדש את המקום באותה מידה. אתה יכול להגיע לחיים של קדושת הזמן. אני מקדים את ההקדמה הזו כי אני לא יודע אם אנחנו מבינים כמה זה עקרוני. קדש זה לייעד, להועיד משהו, לתת טעם. לחלל, בהפך מלקדש, זה להגיד שאין לזה משמעות. אין לזה משמעות. אז כשאני רוצה לדעת מה אני הולך לעשות הערב, ומה שקובע לי מה אני הולך לעשות הערב זה המפיק המקומי, ואני קובע שאין משמעות הזמן שלי, או שהרבה יותר חשוב מהזמן שאני אהיה אין מחר בחבר'ה ואני ידע מה היה בסדרה היום. כלומר, לא אני, לזמן אין ייעוד בפני עצמו, הוא אמצעי למשהו. לקדש את הזמן זה לקדש את הזמן, זה להועיד אותו. זה מועד ששייך גם לזמן וגם למקום. עליות העולמות זה המושג הזה. המוות הוא לא רק המוות, שינה היא גם כן אחד מ-60 במיטה. לכן קהלת, שכל עניינו זה הידיעה של האדם את חלקו ואת מקומו ולכל זמן ועת לכל חפץ, אומר לי שהססמוגרף שלי לבדוק אם אני חי בעולם של שמחה או לא, האם אני מבין שטוב יום המוות מיום היוולדו. טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו, זה המבחן שלך. מבחן הסף שלך הוא האם אתה רואה במוות, אתה שכל תפקידך הוא כל אשר בכוחך עשה, ובבוקר זרע את זריך ולערב אל תנח ידיך, ויש ערך לעשייה של השנייה, ויש ערך לשניית חיים אחת של אדם בשניית סוף ימיו, וכל עם ישראל יחלל יום כיפור שחל בשבת בשביל. ובכל זאת, ללא כל קשר לזה, טוב יום המוות, יום יוולדו. היכולת להגיע למקום הזה, היא להעלות את העולמות. וזה קוראים עליות העולמות. אבל הארי שהשתמש במושג הזה של עליות העולמות, מוביל את האדמור הזקן לדון איתנו קצת במושג הזה של עלייה. מה זה עליות העולמות? הנחת העבודה בחלק הראשון שראינו שלשום, תודה רבה רבה. הנחת העבודה בחלק הראשון שראינו שלשום, זה שהתפילה, כמו השבת, נותנים לאדם את הכלי להעלות את העולמות. בסוף הדברים האלה אמר התניה, אני רוצה לחזור רגע להתחלה ולדבר על מילה בעברית שנקראת עלייה, to make עלייה. עלייה, מילה מאוד חשובה, עליית העולמות, כשמדברים עליה בהקשר הגדול, ואני רוצה להבין אותה מכיתה א'. תמיד אנחנו מדברים על דירה בתחתוניים, אבל אני רוצה להבין אותה מההתחלה. מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני. השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. מה פירוש עליות העולמות? מבחינתי, מה זה להעלות? הוא פה. אז מה זה נקרא להעלות את העולמות? זו שאלה קלאסית של התניה, כמו שהוא שואל, מה זה נקרא שהשם שב אלינו? הוא פה. התניה מתחיל בפרק שלנו ויובן בהקדים עניין ירידת הנשמות בגוף. בסדר? כאן הוא מתחיל את המושג של עליות העולמות. נזרוק רק משפט אחד לפני. יש מאמר מדהים של הרב חרלאפ, שהיה תלמיד חבר של הרב קוק, והוא קורא בו לעלייה לארץ ישראל, ובשלב מסוים הוא עושה סוויץ' ואתה פתאום מבין שלא הבנת בכלל למה הוא דובר על עלייה לארץ ישראל. אתה כל הזמן חושב שהוא מדבר על שיהודים יעלו לארץ ישראל, ואז פתאום אתה קולט שהוא אומר שיהודי שבא לארץ ישראל, זאת עלייה לארץ ישראל. הוא מתחיל להסביר את זה שם. הוא אומר, הארץ עולה. הוא עולה הנה, והארץ עולה. היא ירודה. היא 2000 שנה הייתה ירודה, וכל עוד יש, כמו בעומק, כמו בעומק המושג תורה לשמה. יודעים מה הפירוש בעומק, בעומק, בעומק תורה לשמה? לשם התורה. יש אות אחת בתורה שאתה אבא לבית שלה, שאתה השותף שלה. לכל יהודי יש אות. האות הזאת מחכה לעלייה שלה, מחכה לגילוי שלה. התורה לשמה זה לא לשמחה, זה לא לשם מצווה, זה אפילו לא לשם הקדוש ברוך הוא, זה לשם התורה. כמו שעלייה לארץ ישראל זה עלייה לארץ ישראל, לשם התורה. התורה בהופעתה חסרה כל עוד אתה לא פגשת אותה. כן, אותי אור כסלמה. התורה היא גילויו של הקדוש ברוך הוא בעולם, והגילוי הזה לא מופיע. בסדר? זה דבר עצום. המושג עלייה שעכשיו אנחנו מתחילים להיכנס אליו, להתרגל, עוד פעם, אנחנו תמיד חושבים במושגים של מקומות. שאמרתי מקודם, הקדושת המקום קשור לאותה נקודה. עלייה זה מקומה ראשונה לקומה שנייה. ומה עושים בעלייה? מתנשפים. זהו. אז ככל שאתה מתנשף פחות, אתה עולה טוב יותר, וכמעולה לעולה, כוחנו עולה. אתם יודעים שהישראלים הם באמת נורא אוהבים עלייה, הבעיה היחידה זה העולים, אבל עלייה זה דבר מצוין, זה הדבר הכי טוב שיש בו. או שאתה מתחיל לקלוט שכשאנחנו מדברים על עלייה בעולם, אנחנו מדברים על משהו לגמרי אחר. לגמרי לגמרי אחר. שלדעתי גם אין לו תרגום. בכל שפה היהודי אומר to make עלייה. שיש גם אין למילה הזאת תרגום. כי עלייה היא רעיון אחר לגמרי שעכשיו אנחנו מתחילים ללבן אותו. ובתחילת המאמר על השבת, התניא בורח קצת מעניין השבת ועוסק במושג עלייה. בסדר? כל עלייה. המושג עלייה, נכון? נכון, נכון, מעניין מאוד. פגישה של ישראל עם התורה זו עלייה גם לתורה. זה מושג מאוד מאוד, מאוד גדול. נתחיל אותו לאט לאט. כן, אורי? בסדר? כן. עלייה זה עלייה מהמציאות שבאופן טבעי מורידה. האדם בעצם מהותו הוא אדמה, ולכן כוח המשיכה חזק יותר בעולם, כי הוא יורד ללמטה, אבל הוא גם אדמה. כשהוא עולה, הוא לא מעלה את עצמו, אלא הוא מעלה את מה שהוא עולה. לא את עצמי אני מעלה בעולם. אני לא עולה לקומה שנייה. זה דבר אחר לגמרי. אני לא בא לשבת. יום שני בשלוש צריך להיות אחרת. חלק מאוד. שמעתם? שמעת בעד הדבר? שעלייה רוחנית זה כמו רכיבה על אופניים. אם קל, סימן שאני בי ירידה. טוב מאוד. ויובן והקדים עניין ירידת הנשמות בגוף, בעולם הזה, שהיא ירידת צורך עלייה. כמו שאמרנו, עכשיו, הפרק וחצי, שניים שלפנינו, בדיוק. החצי שלפנינו, הפרק וחצי, שניים שלפנינו, הם עיסוק במושג העלייה. הוא רוצה להסביר את מושג העלייה על ידי המושג ירידה לצורך עלייה. בוא נחשוב רגע, הוא אומר, למה ירדו הנשמות בכלל לגוף לעולם הזה? בוא נחשוב שנייה להיגיון. תוררתי, הבוקר ברוך הוא ברוך שמו, ואני רוצה להבין, for what? בשביל מה? What for? פורסידוס. והנה ידוע, וגם קודם ירידתם, הם גבוהים מאוד במדרגה. הוא הולך פה עכשיו ליסודות. כמאמר, ישראל עלו במחשבה. וכמו תמיד, סלטניה כל מושג הוא אוטומטית ההגדרה שלו, זה לא סתם ביטוי, מיד דוד. חזל אומרים שישראל עלו במחשבה עוד לפני שנברא העולם. מה זה ישראל? זה נשמות ישראל. זה הנשמה שלך ושלך ושלי ושל כל אחד מאיתם. מה שאין כן, אפילו במלאכים דכתיב וברוח פיו כל צבא. הוא מיד מדייק במושג. ישראל עלו במחשבה, זה לא לפני שברא הקדוש ברוך הוא את ישראל, היה בסקג'ואל, בתוכנית שישראל יברו. שזה ודאי נכון. כלומר, ברא הקדוש ברוך הוא בנפיחת אפיו, בנפיחת פיו, את האדם, ונתן לו את להיות חלק אלו הממעל, וידע כי הכל צפוי והרשות נתונה שהאדם יאבד את עצמו ויגיע אל המבול ואל מגדל בבל וכו', וכבר מראש מנעה את אברהם ואת ישראל שיחזירו את הכל וחלק השם, הנשימה הזאת היא עמו, ועכשיו הוא צריך לבטל. זה נכון, זאת אמת, אבל יש פה משהו יותר. ישראל עלו במחשבה. זוכרים שדיברנו על זה במאמר הקודם? יש מחשבה, יש דיבור, יש מעשה. נשמות ישראל שייכות למחשבה של הקדוש ברוך הוא. אפילו המלאכים, עליהם אנחנו אומרים בפסוק, שנגיד עוד מעט בפסוקי דזמרה, וברוח פיו כל צבא. בדיבור, ברוח פיו. וכמו שעל דרך משל הוא מסביר את ההבדל בין מחשבה לאותיות הדיבור. כמו שעל דרך משל באדם, האדם והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, למשל ממש, ממש למשל. כל אותו דבר, הכל לא. וכמו שעל דרך משל באדם, האותיות והדיבורים שמדבר, האותיות והדיבורים שמדבר, הם כלא חשיב לגבי כללות נפש המדברת. איך אגנון שם עם הסיפור של תהילה? זה לא באמת, אין סק של מילים. זה רעיון יפה, אבל אין סק, שהסק נגמר. אני יכול לדבר, ואמרתי מילה, ואני לא זוכר בכלל שאמרתי את המילה הזאת, אמרתי טריליון מילים. המילה הזאת לא גרעה ממני כלום. היא לא גורמת לי עכשיו שאני מינוס המילה. אבל המילה פועלת עכשיו פעילויות מדהימות בעולם. אני כאילו לא הפסדתי, והמילה ממשיכה ועושה את פעולתה. וכמו באדם, האותיות והדיבורים שמדבר, הם כלא חשיב לגבי כללות נפש המדברת. כלא חשיב הכוונה היא, זה לא מורגש לגבי כללות נפש המדברת. הנפש המדברת לא חשה עכשיו בחסרון המילה שיצאה. גם אם יצא מאמר, גם אם יצאו הרבה מילים. ולא נעשה שינוי וגרעון בה מחמת הדיבורים. והיא יכולה לדבר דיבורים אין קץ. כך כל העולמות והמלאכים והחיות שבהם הוא רק הערה, הוא כלא חשיב אצלו יתברך, ואין תופס מקום נגדו וכו'. מבינים את המשל? כשאני אומר שכל מה שנברא בעולם זה רוח פיו, זה בא להגיד למשל, אבל זה רק למשל, כי זה הרבה יותר. זה לא הרבה יותר, סליחה, זה לאין ארוך יותר. זה בלי דמיון. אבל למשל, כדי לסבר את האוזן, כמו שאתה מדבר. למה כתוב שאלוקים ברא את העולם במאמרו? כאילו היה כתוב שאלוקים ברא את העולם בעבודה, אז במשל היית פחות מבין את זה. כי אדם, כמה יכול לעבוד? זהו, היד צריכה לנוח. אבל הדיבור הוא דוגמה קלאסית למשהו שאתה יכול להוציא. הנפש המדברת לא חשה בשום גירעון, והדיבור עושה את פעולתו כל הזמן. כל הברואים שיש בעולם אינם תופסים מקום בכלל, כמו המילים שאינם תופסות נפח במדבר. נאמרו 1,000 מילים על ידי, אבל זה לא גרע מהמדבר. כך נאמרו מיליוני אותיות, אתה אות, אני אות, השולחן הזה אות, הבניין אות, המון אותיות, אבל זה לא לקח מהמקום, זה לא גרע מלא כל הארץ, זה לא גרע מהאין סוף ברוך הוא יתברך שמו. ואומנם כל זה, כל הברואים ואפילו המלאכים, כי הכל נברא בדיבור וברוח פיו כל צבאיו. עכשיו אתם מבינים מה הפירוש שנשמות ישראל עלו במחשבה? עכשיו אנחנו עוברים מהדיבור למחשבה. עוד אחרת לגמרי. ואומנם. ואומנם נשמות ישראל עלו במחשבה. ואף על גב, וגם המחשבה היא כלא חשיב אצלו יתברך. תניה תמיד נבן מזה שהמשלים שלו יהיו טובים מדי. ואז הוא אומר, עכשיו הבנתי את הקודש ברוך הוא, כי אתה משל מצוין. אז הוא המציא לנו מושג על דרך משל ממש. זה מושג מהלקסיקון שלנו. על דרך משל ממש. או בעברית מודרנית, הבנת, זהו שלו. אבל תבין שזהו שלו. שיהיה לך ברור המשל, זהו שלו. ואומנם נשמות ישראל עלו במחשבה סוגריים ואף על גב, וגם המחשבה היא כלא חשיב אצלו יתברך. אתה אומר, מחשבה זה אני. שהרי נאמר מפורש במקורותינו, לך הנממי, אני חושב, משמע אני קיים. ברור, כך נאמר. יבשות פעלו לפי זה. וכמו למשל, מחשבות האדם, עוד פעם למשל, מחשבות האדם, שנמשכים מנפשו ונשמתו, שאין תופסים מקום כלל, זה כבר הרבה 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 למעלה מדיבור. ולא שינוי ולא גרעון בנפשו מחמת המחשבות, ויכולה היא לחשוב מחשבות אין קץ. יכול האדם המודרני להגיד, עזוב דיבורים, אני רוצה תכלס. יכול אדם לפעמים להגיד את המשפט, מה פירוש? דיברת, מחשבות אני לא שופט אותך. תראים את שני השלבים האלה? שני השלבים שאנחנו עוברים תמיד. דיברת, אותה דיבר. דיברת. לדיבור כבר יש מקום. נכון שאתה יכול לדבר וזה לא שינה כלום, אבל בינך לבין הדיבור שלך יש איזושהי מחויבות מסוימת כלפי הזולה, שונה מהמחשבות שלך בוודאות. מחשבות, תחשוב, זה אתה. עוד פעם, במושגים של העולמות זה עולם הבריאה, זה לא האצילות, זה לא אני חושב משמע אני קיים, זה לא נכון. אני אינסופי משמע אני קיים, אני אלוקי, אני אצילות משמע אני קיים, אני נאצל. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי עוד לפני אתה בראתה. אתה בראתה זה החלק של עולם הבריאה שבנשמה. אבל אלוקי נשמה תהירוי, מעלמא דתהירוי, מהאצילות בכלל. אז נלך למחשבה. המחשבה לא תופסת מקום כלל, ולא שינוי, ולא גרעון בנפשו מחמת המחשבות, ויכולה היא לחשוב מחשבות אין קץ. וכך על דרך משל למעלה, שמים לב כמה פעמים הוא מדגיש את זה שהכל זה משל, וכך על דרך משל למעלה המחשבה, וכך על דרך משל למעלה המחשבה, בסדר? אחת היא כלא חשיב וכו'. וכמו שכתוב, אני השם לא שניתי. אני השם לא שניתי. אני השם לא שניתי, זאת אומרת, אתם רואים אותי פה היום, כאן מחר, יש מיליארדי פריטים בעולם, יש מיליארדי בניינים, אבל אני השם, אני השם, המחשבה זה במובן של סובב כל אלו. אני השם לא שניתי. מכל מקום, המחשבה הוא למעלה מן הדיבור. שהדיבור נקרא, אם אמרנו שהמחשבה, הדיבור והמעשה הם לבושי הנפש, אז המחשבה היא הלבוש הפנימי, והדיבור היא הלבוש החיצוני. בסדר? המעשה הוא הלבוש המאוד חיצוני, כבר הוא השולחן. המחשבה היא הלבוש הכי פנימי. שהדיבור נקרא לבוש החיצון, כמו על דרך משל בגשמיות. לבוש שאינו לובשו תמיד. מה זה דיבור? לא תמיד אני מדבר. אדם עוצר את דיבור. אבל לפעמים אתה מרגיש שאדם לא מצליח לעצור את מחשבותיו, הוא לא שולט בהן. המחשבה הכפייתית, המחשבה, בלי שאתה תגדיר חולי. המחשבה תופסת, המחשבות רצות. מלך אסור ברהטים, ברהית תימוך. כמו על דרך משל בגשמיות, לבוש שאינו לובשו תמיד, רק לפעמים כשהיינו שהולך לחוץ. כך הוא הדיבור. שהרי לא תמיד הוא מדבר, אלא שצריך לגלות לזולתו. וחוץ מזה גם יש מעצור לרוחו שלא לדבר. לדיבור יש ברקס. אז אומרים לי, אוקיי, אבל תפסיק לחשוב על זה. אין לי מעצורים. אבל לדיבור יכול להיות לך מעצור. ניצור. מה שאין כן המחשבה, היא לבוש הפנימי שלובשו תמיד גם כשהוא בפני עצמו. שאי אפשר להיות בלא מחשבה. ולכן לא תנוח המחשבה לעולם. זה לא נכון שבלילה אתה לא חושב, אתה חושב יותר מכל הזמן. קוראים לזה חלומות, קוראים לזה אחרת, אתה חושב. עולם המחשבה שלך פועל כל עוד אתה קיים. זה נכון, אני חושב משמע אני קיים. אם האני הזה הוא האני של הבריאה. כלומר, אני חושב הוא כל הזמן. והיא גם כן נצחית. כאן מגיעים למילה חשובה. המחשבה, במשל ובממש, היא נצחית, היא קבועה. היא לא קשורה לזמן, היא לא קשורה לעיתוי, היא לא קשורה לאני עוצר ואני מחליט לדבר, אני אספר את זה, אני לא אספר את זה, יש זולת, אין זולת. היא נצחית. כמו שהנפש עצמה נצחית. כלומר, היא לבוש הנפש הכי דומה לנפש עצמה. עד כדי שאני באמת לא יודע להבחין כמעט בין המחשבה לבין אני. אני זה מחשבותיי. ולכן העולמות, שוב יש כאן סוגריים שם, למי שיש לו את המקור, אבל זה אצלנו אותו דבר. ולכן העולמות והנבראים, שהתהוותם מבחינת דיבור, העולמות והנבראים שהתהוותם מבחינת דיבור וברוח פיו, נתחדשו ונתהוו בששת ימי בראשית. שאז היה עת לדבר. זה מדהים. עת לדבר זה מקהלת. עת לדבר ועת לחשות. והרי אתה את הכל לוקח בספירות של האלוקות ובאדם. שאז היה עת לדבר. בסדר, בצורה כזאת או אחרת, זה לא משנה. ולכן העולמות והנבראים שהתהוותם מבחינת דיבור נתחדשו ונתהוו בששת ימי בראשית. שאז היה עת לדבר. וממילא, וגם יחזרו לעין ואפס אחר הזמן, משך עמידת העולם, שית אלפי שני, באבי אלמה. דבר נפלא. למה כל דבר בעולם הוא קלה? כי כל דבר בעולם בא ממה? מהדיבור. ולדיבור יש עת. עת לדבר. הדיבור שייך לממלכת הזמן. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא דברים קלים. הנצח, האין סוף ברוך הוא, ברא דברים שהוא ברא אותם בכוונה בדיבור. תקשיבו, זה דבר מדהים. כשהוא ברא את כל העולם בדיבור, הוא ברא אותו בצורה שהוא יחלה. מה שנברא בדיבור, יחלה. כי עת לדבר, ועת, מחשות. אז כשתסתיים את הדיבור, תסתיים את ההר, ותסתיים את הים, וההר יעלה ויתפוצץ, או הים יתייבש. הוא עשה ונפח באפו. רעת לאט על האדם. שנייה. חכה, זה השורה הבאה. וגם יחזרו לעין מה שהוא עשה באדם, דרך אגב, קלה. הוא עשה אותו וייצר, השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, קלה לחלוטין. הוא לא דיבר אל האדם, הוא נפח את נשמתו עצמה. רעת. בסדר? וגם יחזרו לעין ואפס אחר הזמן, משך עמידת העולם, שית אלפי שני דאבי אלמה. יש סוף. 6,000 שנה אבי העולם, וזהו. אגב, למה 6,000? 6 ימי הבריאה, 6 ימי המעשה, 6,000. כי כל דבר בעולם יש לו 6 צדדים, שהם המעטפת שלו. וכל מה שיש 6 צדדים, 6 הצדדים האלה בסופו של דבר, הם קשורים לממלכת הזמן. זה קשור ליחס בין זה לזה, וליחס בין זה לזה, וליחס בין זה לזה, ולזה לזה. נקודת השבע הפנימית היא נקודת השבת.
שש זה ממדים של המקום, והשביעי זה הממד של הזמן.
בדיוק. זה אגב מגן דוד. 6 משולשים, קטנים, ובאמצע יש כאילו כלום, אבל זה הכל שם. יש אמצע, יש נקודת השבע. והיינו לפי שהתאבותם ומבחינת הדיבור יש עת לחשות כמו שיש עת לדבר. מה שמתרחש מפני שהוא דובר, יפסיק להיות מדובר. מה שאין כן הנשמות, לפי שעלו במחשבה, היו גם קודם ששת ימי בראשית. כיוון שהנשמות עלו במחשבה, הם היו קודם ששת ימי בראשית, ממילא הם לא שייכים לממלכת הזמן. אז אין עליהם את לדבר, אז גם אין עליהם את לחשות. לכן הנשמות הן נצחיות. וכמאמר רבותינו זה על הפסוק, אם המלך במלאכתו ישבו שם, אם מלך מלכי המלכים, כך לומדים חז"ל, ישבו נפשות של צדיקים שבהם נמלך הקדוש ברוך הוא וברא את העולם. מה המושג? זה. וגם לכן הם נצחים, כי המחשבה היא גם כן תמידית. זה הבצלמנו, בדיוק. בצלם אלוקים ברא אותו. והשכל והמחשבה הם טרין רעין דלא מתפרשי, וכעדן קמצא דלבוש המיני ובי. טרין רעין דלא מתפרשי זה בדיוק הגבול הדק הזה של בין הבריאה לאצילות, של אני חושב משמע אני קיים. כאילו המחשבה שבאה מהשכל והשכל הם דבר אחד כבר, אתה כבר לא יכול להפריד ביניהם. השכל והמחשבה הם טרין רעין דלא מתפרשי, הם כאילו שונים, אבל הם לא שני דברים שונים שדבוקים זה בזה, אלא הם דבר אחד. הם טרין רעין, הם שני רעין דלא מתפרשים דם עם דה. דלא מתפרשים בכלל דם עם דה. המחשבה נוצרת מתוך השכל. זה לא הקוס והתי.
מתוך או בתוך?
בדיוק. זה מתוך.
מתוך?
מתוך. השכל והמחשבה הם בעצם... אתה יודע מה? שאלת מתוך ומתוך? זה מה שהוא עונה עוד מיד. הוא כעדן קמצא דלבושה מיני ובין, מתוך ובתוך. הדן קמצא זה החיה הזאת, זה מין חיה כזאת שנקראת קמצא, שיש לה לבוש שהוא מיני ובין, כלומר זה לבוש שגדל איתה. מספרים את זה על, על מה, על הצו, על הכיפות, לא יודע על איזה חיה מספרים את זה. יש חיה שנקראת קמצה, שלבושה גדל איתה. בסדר? היא והלבוש הפכו לאחד. עדיין קמצה. לא יודע, לא יודע, אבל עדיין קמצה מופיע, עדיין קמצה דלבושי מיני ובי. בסדר? דלבושי מיני ובי. אך הנשמות, אך הנשמות, לא, עצב זה בית מתנפו. אך הנשמות, אז זה המושג של הנשמות שעלו במחשבה. אלא מה? לפי זה היה צריך להיות, שכיוון שזה נצחי, זה צריך להיות הכל במדרגה אחת, מרוממת לכולנו אחת, אבל אתה רואה המון המון מדרגות של נשמות. אז לכאורה אתה כן יכול לזהות הבדלים. אך הנשמות הם מחולקים במעלה ומדרגה זה מזה. כי יש 60 ריבו נשמות שורשיים. המושג יש 60 ריבו נשמות, חז"ל אומרים שיש 60 ריבו נשמות של ישראל. זה לא נכון, כי יש יותר יהודים מ-60 ריבו. 60 ריבו זה 600,000. בכתבים מאוחרים הופיע שיש 60 ריבו אותיות לתורה, ולכל אות יש את הנשמה שלה. גם זה מספרית לא נכון. יש קצת יותר מ-300,000 אותיות לתורה. אין 60 ריבו אותיות לתורה. תניה מסביר פה יסוד מאוד גדול עכשיו. המושג יש 60 נשמות, יש 60 ריבו נשמות לישראל, אומר את הדבר הבא. עולם השש בנוי על שישיות. והכוונה היא שיש 60 ריבו נשמות שורשיים. וכל שורש מתחלק לענפים, והענפים לניצוצות אין קץ. והם כנגד 60 ריבו אותיות שבתורה. עכשיו, זה לא מושג שאני מבין בו, ומושג שאני יודע להגדיר אותו, הוא גם לא חשוב בכלל. הוא גם לא קשור למאמר שלנו. מה שרוצה התנא רק להגיד, זה שמושג הנשמה הוא נצחי. בשונה מכל הברואים כולם. הנצחיות שלו מתפרקת או מתפוצצת לאלפי אלפי אלפי או ריבבות אין סוף ניצוצות. ואתה פוגש את הניצוצות השונים, ולכן נדמה לך לפעמים שזאת נשמה גדולה וזאת נשמה חסרת סיכוי. תיזהר, בן אדם, אתה מדבר שטויות. ההתפוצצות הזאת, הזרקור הזה, ככה הוא מופיע. אבל יש 60 ריבו נשמות. במקום אחר בתניה הוא מדבר על זה שיש 60 חלקים לעולם, וכל נשמה קשורה לחלק שלה בעולם. לאט לאט נכנסים לעליות העולמות. והכל מדבר על המובן האינסופי של העולם, בניגוד לברואים. כל הברואים ברואים של פה. כל הברואים הם ברואי דיבור. ומפני שעת לדבר, עת לחשות. הנשמות, כלומר נשמת האדם הכללית, ואחר כך המושג חלק השם עמו שקיבל על עצמו לברר את זה בעולם, הם מושג נצחי. ומה שאתה רואה גילויים שלא מסתדרים לך, זה מפני שאין לי ולך שום מגע בעלה במחשבה. כי המחשבה שלי ושלך הם כבר מורכבים מהעת לדבר. זה לא יכול לגעת שם בעלה במחשבה. זה רק אומר לך את הקוד הזה. בתוך הקוד הוא מוסיף עוד מילה. הם כנגד 60 ריבו אותיות שבתורה, והוא זורק במילה אף שבתורה אין נמצא 60 ריבו אותיות. היינו מפני אותיות המשך. אתם יודעים מה זה אותיות המשך? אם אני כותב כי לא אדם הוא להי, מי ויית נחם. אוי, אם אני כותב נע בקמץ, אז אם לא היה כתוב קמץ, הייתי מוסיף פה א', נע. אם אני כותב מי בחיריק, אז אם לא היה כתוב ניקוד של חיריק, הייתי מוסיף י'. יש מה שקוראים אותיות אהבי, א', ה', י' וו', שהן אותיות כאלה כמו שתיארתי עכשיו. ארבע האותיות האלה הן אותיות נעלמות שנמצאות בניקוד. אז כשאני אומר יש 60 ריבו אותיות לתורה ולא מצאת 60 ריבו אותיות לתורה, תצרף גם אותיות המשך. היינו מפני אותיות המשך שהן אותיות אהבי, שבכלל הנקודות שאינן בכתב אבל ישנן במחשבה. תראה, אבל ישנן במחשבה, כן, אבל ישנן במחשבה שהקמץ הוא א' והחיריק י' וכו', אך איזו מהנקודות הם אינו ידוע. אני לא יודע מה מהנקודות, איך, כמה המספרים, זה גם לא מעניין אותי. אני לא יודע, אני רק יודע שהאותיות שתספור, אם עכשיו אתה רוצה להתעניין ב-יש 60 ריבו אותיות, ואני מקצר לך את הדרך, יהיה לך 300 ומשהו אלה, שם תתקע, ותגיד מה לעשות, אז אם יש לך כוח, תתחיל עכשיו עם כמה הצפתח, מי, זה, תמשיך, עד רבה. הגדה לך שהסיפור הזה שייך לחלק הזה שהנשמות של השש, ש-60 ריבוע נשמות, שייכים ל-60 ריבוע אותיות, שייכים ל-60 ריבוע חלקים, שייכים לכל מה שבהמשך יקרא עליות העולמות. ועכשיו הוא חוזר לשאלה. אגב, 60 ריבוע אותיות לתורה, רק הערה בת שנייה אחת. היא מדהימה. האדמור הזק, הרבי, האחרון, הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, אומר כאן הערה גדולה מאוד. על המשפט הזה הוא אומר באחת מהשיחות, אני מצטט, ומזה נראה עוד יותר העילוי אשר בכל אחד מישראל, גם במי שחטא. חז"ל אומרים ישראל אף על פי שחטא ישראל. מה פירוש שעדיין הוא בבחינת ישראל? ישראל אומרים רבותינו יש 60 ריבו אותיות לתורה, ומה הרגע הוא אמר שיש 60 ריבו אותיות לתורה? זה גם אותיות נעלמות שלא תגיע אליהם אף פעם במחשב. וגם אם תעשה את החיריק ואת הקמץ ואת הפתח, לא תדע אף פעם אותם עד הסוף. אשר גם אחר החטא קשור הוא באותיות מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. מדהים. שלמעלה מאותיות הדיבור שורש המלאכים. אתה לא מבין מה זה ישראל אף על פי שחטא ישראל. ישראל אף על פי שחטא קשור לאותיות המחשבה. ממילא הזה לא יכול ללכת לאבדון, לעולם. זה בכלל לא קשור. על כל האותיות, על המושג של האותיות, עד איפה שאתה לא מבין אותם בכלל. עוד יותר נסתם. לכן אומר את זה כאן. עכשיו הוא חוזר להתחלה, ובה אנחנו עומדים. ואם כן ייפלא, אמרתי לכם, הפרק, פרק וחצי הזה, הוא כאילו הולך רגע למקום אחר, ושואל עכשיו, הרי מה שאלתי בהתחלה, מה פירוש, נו, עליות עולמות, הרי כל מלוא כל הארץ, כבודו כל העולם הוא כזה. ואם כן יפלא, למה ירדו הנשמות כל כך למטה? הוא אומר, לפני שאני מסביר את עליות העולמות, אני רוצה להבין למה להוריד את הנשמות. מרגיעים אותי תמיד ואומרים, הנשמה תחזור לבוראה. לא הבנתי. לאן? היא תעלה ללמעלה ממה שעלה במחשבה? הרי רק תראה. מה יקרה לנשמה? המלאך, אני מבין, אני בורא מלאכים, הכל בחינת דיבור, עת לדבר. טוב, אז אני יכול להעלות. אבל איך אני יכול, אתם מבינים את עומק השאלה פה, אני יכול להעלות את הלמעלה מכל המציאות? זה שאלת הפרק. למה הוא העריך כל כך בנושא הנשמות? לא בא לתת לנו עכשיו הסבר על 60 ריבון נשמות. א', כי זה לא ממצא את זה, ובאת כאן לא אבין את זה. הוא בא להגיד לנו רק דבר אחד, אתה מבין שהמושג עלו במחשבה, הוא למעלה, למעלה מהדיבור, והוא אפיל. אתה מסוגל להבין את נושא העלייה, ואתה אמרת, די, תפסיק עם להתנשף מקומה ראשונה לקומה שנייה. אני מבין גם עלייה לארץ ישראל, הבנתי שאתה מבין. אבל אתה יכול להבין להעלות את למעלה מהכל, את הנצח? זה אני לא יכול להבין. איך מעלים את הנצח? אז מה עושה פה הנשמה? בשביל מה היא ירדה? כשאמרו לי שהנשמה ירדה ירידה צורך עלייה, אתה מבין שלא הבנתי מה פירוש עלייה? נתניה כמו חוקר אמיתי, כשהוא בא לברר עכשיו את מושג עליית העולמות, שם הכל על השולחן. ואומר, אני לא הולך להגיד לך עלייה שווה X, אני רוצה להסביר לך כמה אני לא מבין מה זאת עלייה. בוא נדבר על הנשמות שירדו לעולם לצורך עלייה. עכשיו נבין מאיפה הם ירדו, ואז תסביר לי מה הבנת בעלייה. הם ירדו מעולם המחשבה של הקודש ברוך הוא. הם ירדו מהנצחי. הם ירדו לא מהעץ לדבר של המלאכים הגדולים ביותר בעולם, בוודאי, ודאי, ודאי, ועל אחת כמה וכמה כל הברואים. אז הם ירדו כדי לעלות למעלה ממה שהם ירדו. אני לא מבין. זה מה שהוא פותח בו. לא הבנתי. שער נמוך, צריך להתכופף. ניכנס. ואם כן ייפלא למה ירדו הנשמות כל כך למטה. וכנודע בפירוש מה שאנו אומרים בכל יום, וזה אנחנו נעמוד, המתנשא מימות עולם, ברחמך הרבים, נו, איך כתוב שם? רחם עלינו אדון וזינו צור משגבינו. שם אנחנו הסברנו כך, המתנשא מימות עולם, המלך המרומם לבדו, מאז המשובח והמפואר והמתנשא מימות עולם. אז הפתיחה שם מדברת על המלך המרומם לבדו, הוא לבדו, הוא סובב כל עלמין, המתנשא על ידינו מימות עולם. ואז אנחנו אומרים ברחמך הרבים רחם עלינו. שואל אדמור הזקן, מה זה ברחמך הרבים רחם עלינו? רחם עלינו. והוא מסביר ברחמך הרבים רחם עלינו גבל, כבר ראינו, אבל צריך לחזור לזה, שרחמנות גדולה היא על הנשמות שירדו מאיגרא רמא. הרי רק אתה יודע איפה הייתה הנשמה שעכשיו ממנה אני מדבר איתך. ברחמך הרבים, רק ברחמך הרבים אתה יכול לראות לאיזה בירה עמיקתא אני נמצא. המלך המרומם לבדו מאז המפואר והמתנשא מימות עולם. אתה המתנשא מכל מה שאני יכול להבין בימות העולם מאז עת לדבר. זמן הבריאה נקרא עכשיו אצל התניה עת לדבר. אבל אתה הרי מתנשא מימות עולם. ואתה ברחמך הרבים רחם עלינו שרחמנות גדולה היא על הנשמות שירדו מאיגרא רמא, היינו מחשבתו יתברך. מה זה איגרא רמא? מהמחשבה, מכך עלה במחשבה, ישראל עלו במחשבה. למטה מאוד בעולם הזה, בגוף ונפש הבהמים. טוב, אז יש לנו הבנה בתפילה של עוד דקה. אבל השאלה היא השאלה שכפי שאמרתי, רק מתבררת עכשיו. אך העניין נודע. ירידה זו צורך עלייה. נו, לאן? פה הוא מתחיל את העניין. בעניין העלייה יובן על פי מאמר וכו' וכו' וכו'. וזה הוא מתחיל להיכנס עכשיו. עוד לא מיד, אבל עוד שלב, עוד שלב. זה מאמר עליות העולמות שבת. גבלת.